יום חמישי, פרשס במדבור, אוטוטו שבועס, 47 יום לעומר. כמובן שנדבר היום הרבה מענייני חג מתן תוירה, חג השבועס. בואו נתחיל עם הסיפור היומי. בספר ממשנתה של תורה הופיע הסיפור שסיפר הרב עמנואל תהיל השליטה על יהודי תלמיד חוכם שקראו לו רבי ספחיים אלפורוביץ'. הוא עלה לארץ לפני עשרות שנים. הוא לא מצא משרה תורנית הפרנסה בעולם התורה הקטן של אז, ובשביל הפרנסה שלה הוא עבד פועל בניין פשוט בתל אביב. הקבלן ששם לב מיד לאיכות שלו ולרמה הגבוהה שלו, הוא פנה אליו והציע לו לשלוח אותו על חשבונו ללמוד מקצוע רצפות. הוא אומר, תוכל להרוויח פי ארבע יותר, לא תצטרך להתאמץ כל כך. לתדמתו של אותו קבלן, הוא לא הסכים. הוא אמר, אני מוכן למכור את גופי לצורך הפרנסה. כשהגוף סוחב הרמות של בלוקים, מלט, מרצפות, אז הרי שהידיים נוסעות, הכתפיים מתאמצות, אבל הראש, המוח והמחשבות, הם נשארים בני חורים. הם פנויים ללמוד. ועד שהגוף עולה לקומה רביעית, אני מספיק ללמוד, לחזור ולשנן כמה דפי גמורה. באותו דבר כשאני יורד. המחשבות בנות חורין, הן בשליטה המלאה שלי. אבל אם אני אהיה רצף, אני צריך להשקיע ולשבט גם את הראש, גם את המוח. וזה, המוח שלי, זה בשום פנים ואופן, לא עומד למחירה. עד כאן, בעניין של הסיפור הזה נפלא, שקשור ללימוד התורה, קבלת התורה שאנחנו עוד יומיים בעזרת השם נהיה. בספר נוסח בחוקך, מובא על מנהל תלמוד תורה שהגיע מכיתות הגבוהות להיבחן אצל החזון איש. היה ביניהם איזה תלמיד שלא לא כך התנהג כשורה. אחרי המבחן, המנהל ניגש לחזון איש ואמר לו, עשיתי כל מה שאני יכול כדי שהתלמיד הוא יצליח. לא עלתה בידי. מה אפשר לעשות? אמר לו החזון איש, תקרא עליו אליי. תלמיד הגיע, החזון איש הסתגר איתו זמן ממושך. בהמשך הזמן אותו תלמיד עלה ונתעלה עד שאחרי 5-6 שנים בסמכסטוירה ישיבת פוניביץ' בנוכחות הפוניביץ' הרוב שמחו את הדפי גמורה כמו שהיו רגילים שם, אותו בחור קיבל על עצמו ללמוד 500 דפי גמרה. הלך אותו מנהל תלמוד תורה לחזון איש וסיפר לו את זה, והוא שאל אותו מה הוא עשה, מה החזון איש עשה כי הוא הסתגר איתו בחדר בזמנו. אמר לו החזון איש, לקחתי קטע גמורה ולמדתי איתו פירוש רשי, תוספס. שואל אותו המנהל, הרב לא דיבר איתו כלום? הוא אומר לו, לא דיברתי איתו שום דבר, אפילו מוסר לא אמרתי. אז שאל אותו המנהל, איך זה יכול להיות שזה מה שגרם לו כל כך להתעלות ולהתעלות? ענה לו החזוני, שאם נותנים לנער גשמק בתוירה, אפשר להפוך אותו לגמרי. מגיעים לעניין הדיו עם הלכות שקשורות לשבועס, לימים האלו. בארבעת הימים שבין ראש חודש סיוון לחג השבועות, מבית סיוון עד אי סיוון, לא אומרים תחנון. ולמה? בבית סיוון מוישה רבנו התחיל לדבר עם בני ישראל בנוגע לקבלת התורה, ושלושת הימים שלאחריו הם ימי שלושת ימי הגבולה, שבהם התכוננו בני ישראל לקבל את התורה. ולכן גם לא צמים בימים האלו. נחלקו הפויסקים לגבי חתן וקלה שמתחתנים בימים האלה, אם הם צמים ביום החופה. אותו דבר יסוך חג של שבועס, גם אסור לצום בו, בגלל שהקורבנות הראייה והחגיגה, כיוון שהם אסורים להקרבה בשבת, וכששבועס חל בשבת, אז יום יסוך חג הוא שימש להקרבת הקורבנות האלה. ולכן גם בזמננו, למרות שבית המקדש חרב, וגם אין שבועות חל בשבת, אסור לצום בו. וגם לחתן וקלה ביום החופה שלהם. מנהג מפורסם וידוע לקשט את בתי הכנסת, וגם יש כאלה גם את הבתים, בעשבים, בחג שבועות. זכר לשמחת מתן תורה בהר סיני, שהיו עשבים מסביב להר. יש גם כאלה שנהגו להעמיד עציצים בבית בחג השבועות. לאות על כך שבחג השבועות העולם נידון בנוגע לפרות העץ. ומכיוון שהעשבים והעציצים האלו נלקחו לצורך קישוט הבית, אז הם לא מוקצה. והם מותר לקשט בהם את הבית גם ביום טוב עצמו. אבל כשחג שבוע חל ביום ראשון, למשל כמו בשנה זו, אסור לקשט את הבית בשבת שיהיה ערב החג משום איסור אחרונה משבס ליום טוב. והגויים ביטל את המנהג של העמדת הציצים, כיוון שבזמננו הגויים נוהגים להעמיד את הציצים בבתים שלהם בימי חגיהם. וקישוט בעשבים יש אומרים שזה לא בכלל מנהג הגויים, וגם לשתת הגויים מותר, אך יש אומרים שלדעת הגויים נאסרה גם הצורה של קישוט על ידי עשבים. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא כעניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה בפרק ו' משנה ו' מכריעו לקו זכות. במשל האבות מתוך בדרך עץ חיים, סופר שם על מלמד ומשגיח בישיבת עץ חיים, שהגיעו ביחד עם קבוצה של תלמידים כבני 13, להגיע לבסזלמן, בסזלמן מלצר, שיעשה להם בחינה, שיבחן אותם על מה שהם למדו. הראשי ושאל פירוש בתוספות, ואחד התלמידים היה ענה. אבל כיוון שהתשובה לא הייתה נכונה, אז אמר לו, אולי לכך אתה מתכוון בהסבר. והתחיל להסביר לאותו נער את התוספות כמו שצריך. אבל אותו נער התעקש, לא, לא לזה אני מתכוון, והוא חזר שוב על הפירוש שלו, שכאמור זה לא היה הפירוש הנכון. רבי סזלמן שומע את הדברים, והוא מנסה פעם נוספת להסביר את התוספות, הפעם בדרך שונה, כדי שהוא יוכל להבין ביתר קלות, ואז הוא שואל אותו, אולי לזה התכוונת? אבל זה לא עוזר. אותו אחד הוא דבק בפירוש הראשון, בפירוש שאולי הנכון, וככה במשך 10 דקות הוא מנסה להסביר לו, והוא עונה לו, והוא מנסה עוד פעם, והוא שוב עונה לו, וככה כל הזמן בתוך סבלנות, בדרכי נועם, צורות שונות. ואחרי כל פעם הוא שואל אותו, אולי התכוונת לזה? והוא אומר לו, לא, לא התכוונתי. טוב, המלמד והמשגיח, כשהיו שם כולם, כבר איבדו את הסבלנות, אבל רבי סזלמן ממשיך וממשיך. כשהוא רואה שזה לא עוזר, הוא יוצא, הוא מתנצל לראש ישיבה רבי סזלמן, ואומר שהוא צריך לצאת לכמה דקות. הוא יוצא מהחדר, הולך לפרוסדור, סוגר את הדלת, ומתחיל ללכת הלוך וחזור, ואומר לעצמו, כבו ידברי אס, הכוונה גם לילדים. כבו ידברי אס, הכוונה גם לילדים. וככה הוא מפזם ומזמזם לעצמו את אותו משפט, תוך כדי התרגשות וחרדה. ואז הוא חזר לחדר, מתיישב על המקום שלו מתוך רעננות מחודשת, כאילו רק עכשיו הילדים נכנסו הביתה, וכאילו רק עכשיו הוא מתחיל לדבר איתם. ואז הוא חוזר ופונה אל אותו ילד ברכות נפלאה, והוא אומר לו, אמור לי בבקשה, איך אתה מסביר את התוספות המדובר? עליון נמסוסו ותחתון נמולזו. בעלון הנפלא קהל תרוג, מובן שמורן הרב שטיימא זכר צדיק לברוך, הזכיר את מה שכתבו בספרים הקדושים, שבכל שנה היה חוזר קצת מעין מה שהיה אז בזמן מתן תורה. והוא היה אומר שגם מאיתנו, גם מאיתנו רוצים שנקבל את התורה בשמחה. בכל רש"י, בכל תוספות, מהרש"ו, צריכים להרגיש איזה אושר ושמחה. אושר ושמחה בלי גבול. כמו שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את התורה בשמחה. מסופר שם על איזה בחור בן 18, שרצה ללמוד לבד בבית מדרש. רצה ללמוד לבד, והוא הרגיש שבזה תהיה העלייה שלו בתורה. אבל הרבנים בישיבה, אבא שלו, לא הסכימו שיעזוב את הישיבה. הסכימו שילכו לרב שטיימן, והוא יכריע בעניין. באו ביחד, ואז הוא אומר לו, הרב שטיימן, הרי כתוב בגמור במקס, חרב ולבדים ונועלו ולא עוד אלא שמתאפשין. ככה הגמור אומר, תלמיד שלומד לבד, והוא ממשיך ואומר לו, אתה חושב שאתה כמו החזוני שהוא למד לבד? אבל הוא רואה שהבחור לא רוצה לקבל את הדברים. הוא כנראה הרגיש שהבחור יישבר אם לא ייתנו לו את זה. אז הוא אמר לו, אני מסכים שתלמד לבד, אבל בתנאי. יש לי תנאי שתהיה שמח בלימוד. למה? לימוד התורה צריך להיות בשמחה. אם אתה לא שמח בלימוד, שתשב ותלמד לבד ולא תהיה שמח, אתה חוזר לישיבה. ואז הוא פנה ביידיש לרבני הישיבה ואמר להם, אתם תראו שהוא יחזור בעוד תקופה. ובאמת ככה היה, הוא הלך ללמוד לבד במשך 3 חודשים, הכל היה בסדר. אבל הוא התחיל לטעון שהוא לא מרגיש שמחה בלימוד. אז כמו שסיכם עם הרב שטיימן שהוא צריך לחזור. ככה הוא חזר לישיבה, והיום ברוך השם, תלמיד חוכם גדול שמרביץ תורה. אנחנו מגיעים לדף רמי בעל אוכה. אנחנו אוחזים בסימן שין יוד, סעיף תתוו. איזה מוקצה מותר להמשיך ולטלטל אם הוא לקח אותו לידיים בטעות? ואיך המועל צריך לנהוג עם סכין המילה? על כך ועל עוד דברים מעניינים שקשורים לדף רמי, תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא של רבי הרב זילברשטיין שליטה בשלוחה אחת. ובואו נלמד גם אנחנו, בואו נלמד גנייני הדף רמי בעל אוכל. מי שטעה ולקח בשבת ביד כלי שמלאכתו לאיסור שלא לצורך גופו ומקומו, יש מחלוקת באחרונים אם מותר להמשיך ולטלטל אותו. ומי שטעה ולקח מוקצה מחמס גופוי או מוקצה מחמס חסרון כיס, לדעת רוב הפוסקים אסור להמשיך ולטלטל. אבל מועל שלקח סכין של מילה, הוא לכל הדעות רשאי להמשיך לטלטל את זה אחרי שהוא גומר את הברית עד למקום שראוי להניח אותו. בכל מקרה שמותר להמשיך ולטלטל את החפץ, יש אומרים שהוא מותר גם להעביר למישהו אחר, וגם הוא יכול להמשיך לטלטל כמו הראשון. ויש חולקים ואומרים שאסור להעביר את זה גם לא מיד אחת ליד השנייה, כי זה נחשב כבר טלטול חדש, וכל שכן שלא להעביר למישהו אחר. כאמור למועל שיכול להמשיך לכל הדעות לטלטל את הסכין, אבל בדרך כלל המועל הוא זה שעושה את הפרי, וכשהוא עושה את הפרי הוא צריך להניח את הסכין, ולכן יש אומרים שימסור את הסכין למישהו אחר והוא יטלטל את זה, עד למקום שיניח את זה, ויש אומרים שיניח את הסכין על גבי בוסיס שיש עליו כבר ממילא לפני זה חפצי יתר, ואחר כך הוא יוכל לטלטל אותו. יש אומרים שאניח את זה בכיס ובגדו, והוא רשאי לטלטל את זה אחרי זה למקום שלו. יש אומרים שגם אם הוא יניח על השולחן, הוא רשאי לטלטל את זה אחרי זה. הנוהגים להניח את הסכין מתחת לראש של התינוק לפני הברית, יש מי שהורה שהם רשאים לנהוג גם בשבת. ואלה שנוהגים שהאבא מוסר את הסכין למועל כדי לעשות אותו שליח, אז יש בזה מחלוקת הפוסקים אם בשבת מותר לנהוג ככה. חפץ או מאכל שבכניסת השבת הוא לא עמד לשימוש של אדם מחמת איסור, יהיה אסור לטלטל אותו במשך כל השבת, גם אם באמצע השבת האיסור יתבטל. למשל, אחד שנוהג כשיטה האוסרת לפתוח קופסת שימורים בשבת מדאורייסה, ואדם אחר פתח את זה בשבת, אז יהיה אסור לו לאכול את המאכל שבתוכו, כיוון שעל פי דעת האוסרים, בכניסת השבת המאכל לא עמד לשימוש בשבת. לעומת זאת, מי שנוהג איסור של פתיחה של מקרר בזמן שהמנוע לא פועל, אז הוא רשאי לפתוח את המקרר בשבת בזמן שהמנוע כן פועל, הוא יכול להשתמש במאכלים שבתוכו. גם אם בזמן של בן השמושס המנוע לא פעל. ולמה? כי גם באותו זמן של בן השמושס היה ידוע שהמנוע יחזור ויפעל, וזה הדרך של המנוע של המקרר, כך הוא עובד. ולכן באופן הזה אין איסור. עד כאן בעניין דף רמי מבעל אוכה שנלמד היום. בואו נזכר במה שלמדנו אתמול. ראובן שמניח חפץ של מוקצה, חפץ של מוקצה על גבי חפץ של יתר, ששייך לשמעון, על דעת שזה יהיה מונח שם בשבת. אבל הוא כל זה הוא עשה בלי לקבל רשות משמעון. החפץ של יתר לא נחשב כבסיס לדבר אסור, הוא לא יכול לאסור את מה שלא שלו. אבל במקרה שאם שמעון היה יודע מזה, היה מרוצה, היה אומר לו, יפה עשית. למשל, שהוא במעשה הזה מונע נזק משמעון, כזה דבר, זה נחשב חפץ היתר כבוסית לדבר אסור. חפץ ציבורי, אין כוח ליחיד לאסור אותו מדין בוסיס. ולכן, לדוגמה, אם אדם מניח מוקצה על גבי שולחן בית הכנסת, הוא לא אוסר את השולחן מדין בוסיס. עד כאן בעניין של מה שלמדנו אתמול. בואו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר. בואו נזכר מה למדנו לפני 100 ימים. חז"ל אמרו שפסיעה גסה, כן, פסיעה רחבה, מכה את הראייה. בכמה? 1 חלקי 500. ולכן, מלבד האיסור שיש בשבת בהליכה, בפסיעות רחבות, בפסיעות גדולות, צריך להימנע מהפסיעות האלו גם בימי חול, עד כמה שאפשר. ועוד אמרו חז"ל, שערפה לעיניים מאותם נזקי פסיעות רחבות וגדולות, הקידוש של ליל שבת. ונחלקו רבותינו מה הפירוש, באיזה צורה מונימת, באיזה צורה הרפואה באה לידי ביטוי. יש אומרים שהכוונה לשתות את היין של הקידוש. יש אומרים שהכוונה להניח את אותו יין, למרוח את אותו מעט יין על העיניים. ויש אומרים שהכוונה להסתכל בנרות השבת בזמן קידוש. ובזמננו לא נוהגים להניח מעין קידוש של העיניים, אלא את שאר הדברים. יש מי שכתב שהפוסע הפסיעה הגסה בשבת, שהיא אסורה מפני כבוד השבת, אז אם אלה אותה רפואה של הקידוש, לא מועילה לעיניים שלו. עד כאן בניין דף היום מבעל אוכל. דף היום מתלמוד בבלי רבותיי. מי שמקריב צבי על גבי מזבח, מה הדין שלו? ולאיזה עניין עצים נחשבים כאוכל? ומה למדנו מהמשל של הרב והתלמיד? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף היום מתלמוד בבלי מסכת זבוחים דף למדלת. ואתם כבר זוכרים רבותיי שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את שיעורה הנפלא של ידידינו רב אליה אורנשטיין שליטה. שיעור מהיר ובהיר, האזינו ותרבו נחת. ועכשיו אנחנו מגיעים רבותיי למדור הנפלא, המדור שחיכיתם לו, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. מי לא רוצה להיות ממשפחת החפצים בחיים? בואו תצטרפו אלינו לאותו לימוד נפלא. החפץ חיים כותב בהקדמה, שנראה פשוט שהטעם שהתורה כל כך החמירה באבון שלו שנורא, בגלל שהוא מעורר בזה את המקטרג הכי גדול על עם ישראל. מעורר בזה את המקטרג על עם ישראל. ועל ידי זה הורג כמה אנשים בכמה מקומות, כמו שהזוהר אומר פרשס פקודי. והביאורים המוסופים שבמהדורת דירשו, אז מביאים על זה את מה שהחפץ חיים כותב בשמירת הלשון, חלק א' בשער הזכירה, שהאדם שמדבר לו שנורא ומעורר קטרוגים על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו, מקפיד, לא רוצה להציל אותו מהצרות שלו. הוא מביא לזה משל. הוא מביא לזה משל לאדם שמרוב האהבה שלו לבן שלו, הוא מחפה עליו, גם כשהוא מתנהג שלא קשורה. אבל, אם יבואו אנשים ויספרו לו על קלקולי בנו וההתנהגות הלא ראויה שלו כלפי אנשים אחרים, ודאי שאבא שלו יכעס אליו מאוד, יעניש אותו בחומרה. ומי גרם לכל זה? אותו מספר. אומר החפץ חיים, אותו דבר זה בדיבור לשנורא. הרי הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל שהם הבנים שלו, גם שהוא יודע את המעשים שלהם. אף על פי כן הוא מתנהג איתם בחסד ורחמים, גודל אהבה שיש לו אליהם. אבל אם מגיע המקטרג, שממה הוא יתעורר אותו מקטרג? בגלל שסיפרו לשנורא. והוא יאמר כמה גרועים המעשים של אותם בנים, אז הוא חייב להניש אותם. אבל מה? ההקפדה והשנאה שלו תתגבר ביותר על מי? על מי שרואה את הכדרוג. למה הוא גורם לו לחוס על הבנים שלו? בזמן שאין שום לו כוונה לתועלת, אלא רק לקנטר ולבזות, ולכן הוא לא רוצה להציל אותו מהצרות שם רחם. עד כאן בעניין חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר חפץ חיים מספרו תורת הבית, לפלא בעיניי, הרי מה ליקוי חמה בעולם? תתארו לכם רבותיי, השמש מפסיקה לכמה שעות. כל העולם היה מלא רעש וחלחלה. בטח ובטח אם זה היה קורה לכמה ימים, כולם היו בלחץ, בדאגות, מי יודע מה יקרה. מה נעשה בלי השמש? וממשיך החפץ חיים ואומר, השמש היא לא כל כך גדולה. הרי במאמר אחד, הקדוש ברוך הוא אמר, יהי מאורות ברקי השמיים, וככה קרה. ואילו על התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא יתרח כל כך בשבילה שאיך? ירד על הר סיני, דיבר עם מוישה רבנו 40 יום ו-40 לילה. ומוישה רבנו למד בשבילנו את כל התורה, משפטים, חוקים, מצוות. וגם בשבילה נבראו כל חוקות השמיים והארץ. אז אנחנו רואים שהתורה הקדושה בימינו עלובה בעוונותינו הרבים. ומתמוטטת בכל יום. וחז ושולם, אומר חפץ חיים, עומדת להשתכח מכלל ישראל, כן, זה היה בזמנו של החפץ חיים לפני אזור ה-80, 90 שנה. ואין אנו חוששים לכבודה, ואין קול ואין רעש בעולם. יש לך עלבון גדול מזה? נו, אז מה למעשה, אמר החפץ חיים? ועל כן, חיוב גדול על כל איש ואיש לראות ולהחזיק תורת השם. שמה? שלא יתמוטט כבוד השם מהעולם. כל אחד לפי כוחו, אני ועשיר. כן, אשר יכול לפתור את עצמו בקורבן של אני. אותו דבר בענייני השתדלות ללימוד, כל אחד לפי כוחו. כי התורה אומר החפץ חיים, התורה צריכה להיות חשובה לנפשו כמו אחד מזרו, כי באמת יחיינו לנצח. וכמה הוצאות מסיים החפץ חיים ואומר, אדם מוציא על הילדים שלו לזון ולהלביש אותם, וכולי, בטח ובטח בדברים האלה. ולקראת סיום רבותיי, פרשת שבוע, המדור פרשת שבוע, יש לנו פה סיפור נפלא, סיפור, דברים שאומר רבי יעקב מאיר שכטר שליטה, על החשק של התורה שהוא ראה בצעירותו אצל רבי בירושלים, הגאון רב דוד יונגרי זצ"ל, שהוא התפרסם כבקי נפלא בכל התורה. הוא אומר גם איך מחדירים את העניין של החשק, חשק בתורה והמצוות. צערנו, יש כאלה ילדים שעדיין לא זכו לחשק, איך אפשר להחדיר בהם, שהגיעו למצב של חשק הסתוירה. אומר רבי יעקב מאיר שכטר שליטה, שהעניין הזה של החשק זה דבר שאדם צריך לקבוע בלב. זאת אומרת שהוא שומע זה דברי תוירה, שיקבל את זה בנעימות, בגשמק, ישמח באותו שמוע, ילמד את זה, יחזור את זה. ככה ייכנס בלב שלו חשק וצמאון לתורה הקדושה, ולאט לאט הוא ירקיר וירגיש במתיקות. הוא מספר על הרבי יונגרייז, רבי ירושלים, ששאל אותו פעם שאלה מסוימת בהלוכה, והוא הלך לעיין בשאלה בשדה חמד, לא יודע מה שענה, תוך כדי שהוא מסתכל בספר, הוא שם לב איזו שאלה נוספת. מה השאלה? כיוון שיש דין שאין עושים מצוות חבילת חבילות, אז כששניים מסיימים כל אחד מסכת שלו, האם יכולים לעשות סעודה אחת? מצד אחד, למה שהוא לא יפתור את עצמו בסעודה של החבר שלו? או מצד שני, כל אחד צריך להוציא ממון ולעשות סעודה לעצמו, להביע בזה את השמחה הגדולה. על המצווה שהוא זכה לסיים מסכת, איך הוא יכול להסתפק בסעודה של החבר? הרי הם עושים חבילות חבילות את המצוות, כדי שכל מצווה תהיה חשובה בעצמה ולא תדמה עליו כמסע. אמנם, אז דחמד משיג שם שמותר, אבל מספר הרב הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר, שרב דוד התפעל מהשאלה הזאת. הוא הביע את הרגשות העצומים תוך שהוא אומר לי, אתה שומע, אתה שומע את השאלה, ארס את השיילה. וככה הוא חוזר על זה בהתלהבות ובהשתוממות. ארס את השיילה עוד פעם ועוד פעם. שתיים מסיימים מסכת. אם יכולים לעשות סעודה אחת, אתה מבין במה מדובר? ככה בהתרגשות הוא חוזר על כל העניין הזה. והוא אומר לי, לא ידעתי שבחלל העולם קיימת כזאת שאלה. ומרוב התרגשות שהבחנתי בו, אז אני כבר ראה ברור לי שאת השאלה הזאת לא אשכח לעולם. בתוך כדי הוא ממשיך וחוזר על זה וחוזר על זה. ואני כולי עומד ומתפעל מההתרגשות שלו, מההתלהבות שלו, מאותו ברייס אחד שהוא מצא. ממש אי אפשר היה לתאר למי שלא היה נוכח ליד הגאון באותו שעה. ואז עלה בדעתי רעיון, שהרי הזיכרון והעצום של רב דוד היה מפורסם לכל. ותלו את זה כעוד איזה אחד מהכישרונות המיוחדים שהוא התברך בהם. אבל באותו זמן אני הבנתי שזה לא העניין של הזיכרון. לא רק זה. תמון בזה הרבה יותר. הוא כל כך מתפעל מכל דאסתירה חדשה שהוא רואה. ההתפעלות כזאת היא לא נשכחת כל החיים. כמו שאדם לא שוכח דברים שהוא יתרגש והתפעל מהם. ולכן אומר רבי יעקב מאיר שכטר בסיום שהעצה להכניס חשק ללימוד וזכירה לבני הנעורים זה יהיה על ידי התפעלות והתלהבות ממה שלומדים, וככה גם בקיום המצוות, להתפעל מהדברים ולהביע את ההתפעלות בפה, וככה הדברים נכנסים ללב הבנים ולב התלמידים. עד כאן בעניין הנפלא הזה. לסיום רבותיי, בלב אליהו, המדור התחזקות היומית, בלב אליהו מופיע בשם המשגיח הגאון הצדיק רבי אלופיאן, הגמרא בשבת אומרת, שואלים לאדם קבעת עתים לתורה. זאת אומרת, אדם שאין תורתו אמונותו, שואלים אותו אם לכל הפחות קבעת עתים לתורה. אבל אומר רבלה, צריך לדעת שגם לתלמיד חכם שיושב ולומד כל היום, שואלים אותו גם אם קבעת עתים לתורה. זאת אומרת, האם עשית את התורה שלך קבע או באופן הרי? ואם לכל דבר קטן אדם סוגר את הגמרא ויוצא החוצה, זה לא נקרא קבע. נשתדל אם כן, לפני הלימוד, להסיר כל דבר שיכול להפריע לרציפות הלימוד. כל אחד יודע מה מפריע לו, זה הפלאפון, זה העין, זה הער. וככה גם נזהר שלא לפגוע ברציפות של הלימוד, לא שלנו, ובוודאי לא לפגוע ברציפות של הלימוד של האחרים. עד כאן דברינו להיום רבותיי. נאחל לכם שבת שלום. אגוד שבס, אגוד יונטב, שנזכה לקבל את התורה, שנזכה שהתורה תקבל אותנו. שיהיה הרבה הצלחה לכולם.